מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש שלנו בסדרה מנהלים משפיעים, הפודקאסט של קהילת מנהלים בכירים משפיעים בחברות וארגונים. שמי מיטל הדר, מייסדת מרקטינג סולושנס, חברה לייעוץ וליווי עסקי לשיפור ביצועים ותוצאות בחברות וארגונים. נמצא איתנו גם אסף כאן.
אהלן.
אהלן, אהלן. בסדרה שלנו מנהלים משפיעים, מגיעים מנהלים בכירים לספר לנו על ההצלחות, על האתגרים, הדילמות הניהוליות והפתרונות שלהם בעולם העסקי. שימו לב, אנחנו אוהבים לגוון. הבאנו היום אורח...
אורח מיוחד.
מיוחד במינו, שאגב גם אהוב עלינו באופן אישי, כן? חייבים להודות. חן ורד.
ערב מייסד, טוב, גם לך.
ערב טוב. הוא מייסד...
מייסד ובעלים.
בעלים של נקודת איזון, כלכלה ופרסום בעם.
תכף נבין מה זה.
כן, אבל הוא, למה אני אומרת שזה פודקאסט מיוחד? כי הגיע בן אדם ששתף אותנו קצת, מה הולך היום בכל העולם הזה שנקרא פרסום שיווק? נדבר על הרבה מאוד מגמות, על השינויים, על הגבינה שהזיזו לכולם, ושלום לך, אדוני!
שלום גם לך.
בוא קודם כל נכיר את חן, שהמאזינים יכירו
אתכם. כן, מי אתה?
בדיוק, מי אתה?
אני חן, אח שלי לך, שהיא גם השותפה שלי. אבא של כמה וכמה ילדים, גם שלי וגם פרק ב', ואיש שנחמד לו בחיים, בסך הכל.
והאיש של איריס, שהיא אישה מדהימה.
הכי מדהימה.
שאני מאוד אוהבת.
איזה פרגונים.
פרגונים, אני חייבת להודות שאת יודע, לילך היא אשת הייעוץ הפיננסים שלנו.
זה גילוי נאות.
גילוי נאות, כן. כן, בוא תספר לנו, אתה עברת כדי להגיע לאן שהגעת היום, עברת דרך, ואם אני לא טועה, התחלת אותה בניו יורק.
נכון, התחלתי בניו יורק, שם למדתי, שם עבדתי, שם התקבלתי למשרדי פרסום, אבל החלטתי שהבת שלי הגדולה, בר, הגיעה לגיל שנתיים, אין דבר כזה לגדל אותה בארצות הברית, עם גלאים מתחות בכניסה לגנים, חוזרים לארץ, גיל שנתיים, חגגנו ליום הולדת, על המטוס. הגענו, בנינו, התגרשנו, מצאתי אהבה חדשה, אישה מדהימה, היא באה עם שני הילדים שלה, ומאז החיים טובים, פתחתי את נקודת איזון עם לילך, אחותי היקרה הגדולה, היא באה בכלל מעולם אחר לגמרי, כלכלנית, לכן נקודת איזון כלכלה ופרסום בעם.
מבנק
לאומי.
לאומי,
היא ניהלה את האשכול נכון, העסקי של בנק לאומי. אשת חייל, אישה חכמה מאוד, קריאטיבית מאוד בצד הכלכלי. ובנינו בעצם מודל שלא היה קיים לפני 25 שנה בארץ. אמרנו, בוא נבנה משרד פרסום, שכל המטרה שלו היא לקחת לקוח, ודרך כל הפרמטרים העסקיים שלו, לבנות לו קמפיינים פרסומיים, שיווקיים, שבשורה התחתונה מביאים רווח. אז, לפני 25 שנה, עוד לא היה אינטרנט, זאת אומרת, כל עולם הדיגיטל לא היה, והייתה המדיה שכולם הכירו, טלוויזיה, קצת, רדיו, יותר, עיתונות, הרבה מאוד, שילוט חוצות, טלרופים, כל פעולה שעשינו התחילה בזה שנעשתה סקירה עסקית, כלכלית, לעסק. ירדנו לעומק הדברים של להבין איפה מרכזי הרווח וההפסד שלהם. דרך זה בנינו פיילוט פרסומי, שיווקי, שנמדד בעלות תועלת. זאת אומרת, הוצאנו שקל, האם נכנס בצד השני שקל 40, שקל 60, שקל 80, 220, וככה התחלנו את דרכנו. כולם אמרו שאנחנו משוגעים, כי גזרנו על עצמנו עוד חוק, לא לקבות עמלות. זאת אומרת, אנחנו באנו כיחידת חלץ חיצונית, ומנכלנו חברה מבפנים בפועל, וגרמנו לה לפעול בדרכים שיעלו את המחירות, את ההמרות, את הפעילות, ולגדל אותה מבפנים, כאשר לנו אין חלק בתחום של המדיה. אנחנו מבצעים את הכל, בונים את הכל, ו... הופכים להיות שותפים של העסק שאנחנו מלווים אותו. הוא מרוויח, אנחנו מרוויחים. כך התחלנו את דרכנו, אנשים לא כל כך הבינו מה אנחנו עושים.
מור, זה אוף, אוף מוזר, ואני רוצה להגיד באוכה 23, אסף, כמי שצמחה בעולם הפרסום, לא קיימת חיה כזאת.
לא, המודל הזה, תראי, המודל הזה...
שמשרד פרסום, הוא מחובר למספרים של החברה, שומר על התקציבים של החברה, ומקבל היוון חוזר, ויש לו אינטרסים להדק קודם כל את המצב הפיננסי של החברה, ולא לחשוב על המדיה קודם. ודבר נוסף, שזה וואו, וואו גדול, זה לא לבקש עמלות.
כן.
מעין משרד נטול אינטרסים.
תראי, המודל הזה למעשה, זה מודל שלא היה קיים. הוא לא היה קיים לא בארץ ולא בחול. אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את משרדי המדיה, משרדי הדיגיטל, משרדי הפרסום כבר מעל לעשור. עבדנו איתם, אנחנו עדיין עובדים איתם.
בשיתוף פעולה.
בשיתוף פעולה. המודל הזה לא קיים, זה לא מודל עסקי שלהם. זה מודל דרך אגב שהתחיל אחרי הקורונה, אנחנו רואים את זה בעיקר בבריטניה, קצת בארצות הברית. זה מודל ש... כנראה זה מודל שבאמת נראה אותו בעתיד הקרוב, לא בטוח אם זה עכשיו, אבל מתחילים לראות אותו כבר מעבר לים, זה לוקח הרבה מאוד שנים עד שהוא מגיע אלינו, חן ושותפתו הצליחו כנראה להשכיל, לבוא ול...
הקדימו את זמנה.
הקדימו, אתה אמרת חן, מרכז, התייחסות למרכז רווח והפסד, יש פה כמה אלמנטים, למעשה שלא קיימים היום, בדיוק זה ה... המודל הזה של עלות מול תועלת, לא לקחת את העמלות, קודם כל לבוא ולהיכנס פנימה ולבדוק את הרווחיות, ואיך הוא אמר, על כל שקל 1.4, ה-ROI הזה, זה משהו שמשרדי הפרסום עכשיו רק מתחילים להקל מה זאת אומרת, כי הלקוחות לוקחים אותם לשם, זאת אומרת, הם הקדימו גם את הלקוחות, זאת אומרת, עשו שירות כפול, וזה באמת שפו, כי זה לא קיים, באמת זה, כשאתה בא לדבר היום עם משרדי פרסום, הם מסתכלים לך כי אתה, כאילו, אתה אוף זר, וכנראה אבל שזה מצליח, כי גם, הוא ידבר על זה, כי גם אצל הלקוחות שלו, כנראה שזה עובד, וזה עובד מצוין, כי הם עושים את זה כבר כמה שנים?
25
שנה, תביני, וכנראה זה רק נסע חזק יותר, אוקיי? לא מתמסמס. אז יש פה משהו, יש פה איזו שיטה שהם צריכו לפצח, והיא גם שיטה נטולת אגו. למה אני אומר נטולת אגו? כי הנושא הזה של העמלות והדברים האלה, זה בא ממקום של אגו של משרדי הפרסום, שאני רוצה להיות שיחה לביטוי קצת יותר חזירי.
נכון, נכון. ובכל זאת, אתה יודע, העולם של הפרסום, הוא עבר איזושהי אבולוציה די משמעותית. אתה רוצה לשתף אותנו קצת במגמות?
כן, מה השתנה? אני אשתף במגמות, אבל אני רגע אשלים, כי עם השנים... המציאות דרשה מאיתנו
אדפטציה.
להקפיד עוד יותר.
עוד יותר?
אז פתחנו מחלקה שיווקית שמלווה לקוחות בתחום השיווקי, לא מכירתי, לא שיווקי, שזה דבר שונה לגמרי. בארץ לא יודעים לעשות את ההבדלה, אבל זה נושא אחר לגמרי. מחלקה של ייעול ארגוני, שמטפלת בכל הייעול הארגוני, כי זה עניין של כוח אדם ותפקידים, וזה מול ערכים כלכליים, מלאים, מחסנים, וכל מה שקשור בזה. ומחלקה שאנחנו לא מגדירים אותה כמחלקת מחירות, כי אנחנו מגדירים אותה כמחלקת הסברה. בעצם, בכניסתנו היום ללקוח, והוא רוצה מהלך וצריך מהלך פרסומי, למשל, אנחנו דואגים שהמלמטה יעבוד כמו המלמעלה. זאת אומרת, שאנחנו נהיה חלק מהמערך הזה, ונדע להקפיד ולדעת לכוון אותו, גם עם אנשים כמוכם, וגם עם אנשים מתוכנו, שבאים ומנהלים את המחלקות האלה. לפעמים אנחנו מקימים את המערך הזה מאפס אצל הלקוח. כי ככה תנועת המלקחיים היא מושלמת. הוא מנוהל כלכלית, הוא מנוהל שיווקית, פרסומית, ארגונית, והוא מנוהל מלמטה. עכשיו, לקוח לא חייב לבחור את הכל. בוא. אנחנו גם יודעים להתאים את מה שהוא צריך. לפעמים הוא לא צריך את הכל, לפעמים הוא ממש מצוין במה שהוא עושה, בחלקים מסוימים, וגרוע בחלקים אחרים או פחות טוב. אז מייעלים את מה שצריך.
ולפעמים הוא מתחיל ממשהו מסוים והוא מתקדם
נכון,
לו.
נכון, זה קורה הרבה מאוד.
כי הוא גדל.
זה קורה הרבה מאוד. איתכם. זה קרה להרבה מאוד לקוחות שלנו, ואני חייב להגיד לך שאחת הבעיות הגדולות שצפינו, וזה מסר שלי לכל לקוח ששומע כרגע, זה הרצון לגדול עוד. זו אחת המכות הכי גדולות של הלקוחות, אם מותר להגיד. השתן עולה לראש. ולא רק זה קורה. הם מאבדים את הקשר שלהם עם הקהל שלהם. הרצונות שלהם גוברים על הרצונות של הקהל שלהם, ואז הם מתחילים לקפל את הקצוות של המוצר והשירות שלהם, להקפיד פחות, כי הם רוצים יותר,
נכון.
להמציא כל מיני פטנטים והנחות שפוגעות ברווחיות. בקיצור, הם מביאים את עצמם תמיד לירידה.
כן.
וגם עסקים קורסים בגלל דברים כאלה, אז נכון. אני מאוד מאוד מקפיד להגיד ללקוחות שלי, אתם נמצאים במקום X, אנחנו ניקח אתכם במקום Y, אבל שם אנחנו נכנסים לפלטו של חצי שנה, אנחנו מתארגנים, לומדים, ואם יש עלייה אחר כך עושים אותה בהקפדה, ולאט לאט, מכיוון שאנחנו לא רוצים לסבך את העסק ולהרוס אותו. המגמות שקיימות היום בשוק הן שונות לגמרי, אנחנו בעולם אחר לגמרי, אנחנו בעולם שהוא דיגיטל. לפחות ככה אנחנו חושבים. הדיגיטל תפס תתח שוק מאוד גדול בפעילות של הלקוחות, רשתות חברתיות, גוגל וכו, אבל כל לקוח ששומע אותי יודע שה-ROI שלו על הפנים, גם היום בתחומים האלה, והם לא כל כך מבינים את הלמה. וכל פעם ממציאים להם איזה טיק טוק חדש, אז הם נכנסים לשם ומנסים אותו.
הניסיון הזה שכל הזמן.
אני אעוץ עצה לכל אלה. ההתייחסות שלי האישית לכל פעילות באינטרנט, היא באה ממקום אחר לגמרי. אני לא יכול לקחת קמפיין, מסר, לשכפל אותו לכולם ולהגיד זה הולך להצליח.
לגמרי. בכל ערוץ יש...
צריך להיות די טיפש בשביל לקבל החלטה כזאת, וכנראה שלא חסרים כאלה.
לגמרי.
זו הדרך הקלה, זו הדרך המהירה, אבל זה לא עובד. ואז שאתה מסכם את כל הפעילות שלך באינטרנט, אתה אומר, מה, הגעתי ל3.5% המרה בין פונה לרוכש? אז שימו לב, תקפידו לדבר, לטפל בכל קהל דרך המותג שלכם בצורה אחרת, תקפידו להעביר את המסרים בצורה יפה, ותזכרו, הקהל הולך ונהיה מתוחכם יותר. ככל שתסתכלו לו בגובה העיניים, ואני אפילו... מעבר לזה אגיד לכם, מתחת לגובה העיניים שלו, זאת אומרת, תצטנעו קצת, תגידו לו, אנחנו באמת רוצים אותך, ותוכיחו לו את זה, הוא יאהב אתכם יותר, והוא יתחבר אליכם יותר, ותעשו את זה נכון בכל מדיה ומדיה, ואתם תעלו את אחוזי ההמרה האלה. אבל אנחנו גם עדים לעוד דבר שקורה, וזה הפעילות של האופליין. האונליין, כולנו יודעים מה הוא נותן, האופליין יוצר תעודה נוספת, אני אתן דוגמה, רדיו. תחנות רדיו יש במחביר והן עוברות לאינטרנט, אבל יש גם תחנות רדיו אזוריות, כן. ויש תחנות רדיו ארציות. כשיודעים לייצר קמפיין נכון, אצל הלקוחות שלנו אנחנו רואים שלמשל ההשקעה ב-PPC בגוגל אל מול קמפיין רדיו, נגיד ארצי, שלא חייב לעלות הרבה שלא גובים עמלה, בואו נשים את הקלפים.
שלא גובים עמלה.
כשלא גובים עמלה. הוא יכול להיות אפילו זול כשלא קובעים עמלה.
נכון.
לכל לקוח, קטן, בינוני וגדול.
אני הופתעתי לגלות על כמה עשרות מאות אחוזים יש שם.
כן.
כן.
אז שמייצרים כזה קמפיין ונחשפים למיליון איש ביום, 1,200,000 איש ביום, אתם לא מאמינים מה קורה בדוחות הגוגל. זאת אומרת, כמות החיפושים של המותג בגוגל קופצת כאילו הייתה רעידת אדמה, אחוזי... ההקלקות גבוהים מאוד, והשאייה של הלקוחות האלה בתוך האתרים היא מדהימה. הפלטפורמה הזאת של רדיו שיכולה להגיד לך, תתקשר ל-1800 או לכוכבית, ואו חפש אותי בגוגל, היא פלטפורמה נהדרת, כי נותנת ללקוח את הרגע המחשבה, אני רוצה להתקשר עכשיו, או שאני רוצה עוד ללמוד אותם רגע אחד. Mm-hmm. שוב, במקום של ענווה, אתה פועל ביושר מול הלקוח שלך, ומייצר לו רמה של... תוכן שאומרת לו, זו בחירה שלך, לא שלי, אתה תעשה את שלך. אני חייב להגיד לכם, שאם אני משווה את כמות המתקשרים ל-1800, לעומת כמות הנכנסים לאינטרנט יום-יום, מפעילות רדיו, אני יכול להגיד לכם שזה נע בין 8-12% המרה, בין פונה לרוכש.
מדהים. כדו ספרתי כמעט.
אני קונה כזה מספר.
כן, דו ספרתי.
ללקוחות שלנו.
כן.
אתה יודע, זה אפילו יותר גבוה. כי אני טוענת שיש זליגה שאתה לא יודע עליה.
את צודקת ב-100%, הדבר הזה משפיע על כולנו. אנחנו יודעים שהיום שבן אדם שומע ברדיו, רואה בטלוויזיה לצורך העניין, ומחפש בגוגל, הוא לרגע נושם עמוק, כי גם אשתו אמרה לו, יוסי, תעשה לי איזה תה, מתאים לי עכשיו. ואחר כך הוא יומיים אחרי פוגש את זה בפייסבוק, הוא רואה את זה בטיק טוק, הוא פוגש את זה באינסטגרם, והנה הוא מבצע את הפנייה.
הוא עובר מסע.
הוא עובר
המסע התחיל ברדיו.
הוא, לא, תראי, נורא קשה להפריד, אבל לקוחות שלי שלא מאמינים במשהו, אני אומר להם, תקשיבו, אז בואו נעשה הפרד ומשול. אנחנו משתיקים את המדיה, ואנחנו מעלים לפיילוט 4 ימים. מקובל עליכם שמה שאנחנו מקבלים ב4 ימים האלה, זה רק מזה?
כן, מקובל.
כולנו. אז בואו נעשה פיילוט.
אוקיי.
זה עולה מעט ונלמד המון.
נכון.
את התוצאה של זה נשמור אצלנו תמיד, שנדע תמיד, שלא נריב אחד עם השני, כמה זה נותן וכמה זה נותן. שנדע. ולקוחות חכמים עושים את הפיילוטים האלה, וזה עובד מאוד יפה, כי אתה יודע איפה אתה חי. דרך אגב, זה יכול גם לא לעבוד. המסר הוא המלך. דרך אגב, אני חוזר רגע לעולם של האינטרנט. לקוחות לא מבינים, הם לא משנים קמפיינים. הם נתקעים על קמפיין, הם נותנים לו לזרום, הם לא יוצרים תוכן. חבר'ה, באינטרנט, 80% מבני אדם מחפשים תוכן. וככל שהמוצר שלך נוגע יותר לעולם התוכן, דוגמה, רפואה, אני מחפש פתרון אמיתי. אני רוצה לקרוא חוות דעת, אני רוצה לקרוא עוד מאמרים, אני רוצה לדעת לפני שאני מקבל החלטה. אופנה. אני רוצה לקרוא עוד, אני רוצה לדעת מי משתמש בזה, מי קונה את זה, מי לא, למי זה מתאים, זה המיליה שלי, זה לא המיליה שלי. זה עובר כמעט לכל תחום. תצקו תוכן, ותעשו לי טובה. אל תכתבו לי באינטרנט, זה הכי כדאי לך.
אל... לא, זה משתלם.
כן, אל תגידו לי זה משתלם.
זה שווה, כמו הילדים אומרים, זה שווה
אל לך. אל תעשו את הדברים האלה. עכשיו אני לקח אתכם לסיבוב נוסף, וזה המחלקת ההסברה. בזה אתם גאונים. פה טעות קבועה של הלקוח. כשאני נכנס לארגון, בינוני, קטן, גדול, ואני רואה שיש שם צוות, הם קוראים לזה אנשי מכירות. ואני מסתכל על הדוחות ואני רואה...
מכירות, שירות, כן.
מה החבר'ה האלה מקבלים לשעה? אני מרים את העיניים ושואל את המנכ״ל או את הדירקטוריון, אתם לא מבינים שאלה המרכיב הכי חשוב בתוך העסק שלכם? אתם לא קולטים?
נכון.
לכן אני רואה את התחלופה הגבוהה שיש פה. לכן אין נאמנות שלהם. דרך אגב, שישבתם איתם לשיחות, הם לא מכירים את המוצר.
נכון.
הם לא ממש מכירים את המוצר.
זה, תראי, הוא מדבר על מה שאנחנו כל הזמן מדברים. חוסר ההשקעה במשאב האנושי הכי חשוב אולי בארגון, זה שמייצר בסופו של דבר את התפוקה, אבל תשמע, חן, אנחנו חיים במדינת ישראל. אנחנו, יש בסופו של דבר, יש מנכ״ל, יש בעלים, מה שהוא רוצה בשורת הרווח, בסופו של דבר, שורת רווח מסוימת לבעלי המניות, לבורד, והוא יעשה הכל, ובסופו של דבר, ההבנה היא שאתה יכול לקחת איש מכירות בעלות מינימלית ואיזו עמלה מסוימת, ואם הוא לא יעשה את זה, כנראה מישהו אחר יעשה את זה. זאת אומרת, ההבנה, אני...
ואנחנו ראינו צרה, במרקטינג סולושנס.
כן, זו הבנה צרה ש...
שזאת הבנה צרה מאוד.
צרה מאוד, אבל...
והיא עולה לארגון בסוף הרבה יותר
נכון,
כסף.
נכון, נכון.
מלקחת משאב אנושי.
קודם כל, יקר, קודם כל להשקיע בו.
ולהשקיע בו בתהליך
אותו,
חפיפה, הכשרה
לתגמל
בכניסה
לתפקיד. לתגמל אותו בצורה
ולתגמל
עשירה.
ולתגמל אותו בצורה נכון, עשירה, נכון. בצורה הרבה יותר...
זה חסם, חסם, איתן, אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד, הרבה מאוד פעמים.
אגב,
יש חסם
גם
למעלה.
לפנק ולתת ולהיות בני אדם איתם, ולהרים אותם, גם בימים שהם לא טובים. גם בזמן שהם לא היו טובים.
חד משמעי, תקשיבו, המשאב הזה, שאני מתאר את זה ללקוח, הוא הפקידה בלובי של המלון, שהגעתי במקרה אליו בלילה, לא תכננתי, ואני נכנס, והיא הפנים מאחורי המלון.
לגמרי. זה לא משנה איזה מותג.
אם היא מלוכלכת, עייפה, מריירת ולא נעימה, סביר להניח שהחדר מלוכלך, האוכל על הפנים,
מדויק.
אני אחטוף דיזנטריה ולא כדאי לי להיכנס. הנה קיבלתי החלטות ממפגש ראשון עם מישהי. לעומת זה, אם היא הפוכה ממה שתיארתי קודם, גם כשאני אעלה לחדר והוא לא משהו, אני עדיין אזכור את ה-welcoming. והם לא קולטים את העניין הזה לרוב, ולצערי זה קורה, ודרך אגב, אני מתייחס למה שאמרת, הם לא מעניינים אותי, המנכ״לים עם הדירקטוריון. על כל אחד כזה יש 20,000 עסקים בישראל, שהם לא מנכ״לים עם דירקטוריון, שיש להם עסק שהם צריכים לקיים, ויש להם שני אנשים שעושים מענה לטלפוני, 4 אנשים, הם החשובים. הם צריכים להבין שאם הם ישקיעו שם, כל פעולה פרסומית שהם עושים למעלה, והם מוצאים עליה הון.
נכון.
נכון, נכון, נכון.
כל פעולה, אני אתן לכם דוגמה מהחיים. לילך הייתה איתי בפגישה, והתפיסה היא תפיסה כלכלית, והלקוח יש לו מוצר רפואי. בסדר? בואו, זה מוצר רפואי, מוצר רציני וכו', והוא לא יודע איך לתמחר אותו. אז הכניסה הייתה קודם כל לגבי כמה עולה ניתוח מסוג זה, בפועל, כמה עולה לא ללקוח, כמה עולה לא. אחרי שעשינו את כל הסקירה, שאלנו את עצמנו כמה יעלה להביא לקוח. מכיוון שאנחנו יודעים לחשב את הדברים האלה, אז חישבנו כמה יעלה להביא לקוח.
שזה בעצם עלות הרכשה שיווקית.
נכון. אז אני אתן לכם את הדוגמה, במקרה הזה זה היה 1,800 שקלים. להביא לקוח במשך שנה ברמה של 100 לקוחות משלמים, סכום גדול מאוד, יעלה לנו 1,800 שקלים. ואז שאלנו, כמה תעלה הבחורה שעונה לטלפון? ואנחנו תמחרנו אותה ב-800 שקלים. כי הבנו עד כמה משמעותית היא והחברה שלה והשלישית, היום יש שם 8 שעונים לפניות, אוקיי? זה כבר נהיה עסק מאוד גדול. וזה נכנס לתמחור, שהשלב, ששבנו מולו ואמרנו לו, כמה אמור לעלות, עולה לעלות פרוצדורה שכזאת, הוא קיבל את המספר, ומאז זה המספר. מספר שרווחי לו מאוד. ויש שם 8 בחורות.
אתה יודע כמה הבסיס הזה...
מרוצות.
לא, לא, אני מסכים.
הבסיס הזה הביא אותו לאן שהוא היום.
כן, כן, אני מסכים.
מדהים. מדהים. אתה יודע, אגב, אחד, דיברת על פרמטר שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בו עם עיניים עגלות בישיבות, בחברות, אגב, לא קטנות, שאנחנו שואלים מה עלות הרכשה השיווקית, אז הרבה פעמים אנחנו נתקלים ב...
מה זה?
מה זה? או...
זורקים מספר שהוא משולל.
זורקים מספר שבסופו של דבר הוא בכלל בינו לבין מה שאנחנו בודקים ומוצאים, יש פער עצום. יש את העולם הזה שנקרא קריאיטיב. בעצם, הכל, תקן אותי חן, יכול להיות שאולי אני לא מדייקת במה שאני אומרת, אבל הכל מתחיל בקריאיטיב. זה יכול להיות טיק טוק, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות רדיו, אבל
את מדברת
הצורה,
בתחום הפרסום.
בתחום הפרסום.
הפרסום. קריאיטיב ומסרים.
נכון. המסר, אתה התחלת לדבר על זה מקודם, שאני לא יכול להעביר את אותו מסר בכל הערוצים, ושזה יעבוד.
ואני חייב לשנות את המסרים כל הזמן.
בדיוק.
תחת אותה אסטרטגיה.
תחת אותה אסטרטגיה. שאגב, היא יכולה להיות גם לקהלים שונים, אבל במדיומים שונים. הנושא הזה של הקריאיטיב הוא, אתה יודע, במשרדי פרסום שאנחנו עובדים איתם, משרדי דיגיטל, בונים בעצם מצגות שלמות מסביב לקריאיטיבים. אתה יודע איך זה עובד עם חן?
איך?
אני אגלה לך? זה הוור. תשמע, הוא שואל איזה 2-3 שאלות, אוקיי? זה 2-3 שאלות. הוא עוצם את העיניים שלו.
עצימה, עצימה.
הוא עוצם, לא, זה אמיתי, אמיתי. זה כאילו מלך... מלך הגאונות של הקריאיטיב, ואגב, אני לא אומרת לו את זה בגלל שהוא פה, ולא בגלל שאני אוהבת אותו כבן אדם, אלא באמת, זה, אתה יודע, אני חושבת שזה לא משהו שאתה יכול לרכוש אותו.
לא, לא, זה אנשים שנולדו עם זה,
הוא נולד עם זה, וברור שעם השנים, מן הסתם השנים...
כן, אבל יש להם את זה.
אבל יש לו את זה. ביג טיים.
תראה, אני, תודה על המחמאות, אני אף פעם לא חשבתי את עצמי איזה איש קריאיטיב, אבל אני אגיד לך למה. זה נובע כנראה מאותו מקום של צניעות. זה לא מעניין אותי לזכות בפרס. זה לא מעניין אותי למצוא חן בעיני הלקוח שלי. זה הדבר האחרון שמעניין אותי, כי אם כן, אז הוא היה ממשיך להיות מה שהוא. ולא יכול, לא, לא, לא היה גדל. מעניין אותי דבר אחד, ובזה אני עסוק כל הזמן. מי זה הקהל שלך? התחברתי לראש שלו עכשיו לקהל שלך, מה הוא היה רוצה שאתה תגיד לו? שם אני יושב. ואת זה קל לפצח. מכאן הקריאיטיב הוא מדויק, הוא פשוט נכון יותר. לא צריך שיהיו זיקוקים לפעמים, את צריכה איזו מוזיקה טובה בשביל לגשת לפינה. את לא צריכה לראות את כל המאורות האלה, בשביל שיניע אותך למשהו. לפעמים את צריכה את הפינה השקטה. וזו הדרך, הוכחתי את זה לאחד ללקוחות לא מזמן, התערבנו דרך אגב, זכיתי בארוחת ערב טובה, ההתערבות הייתה כזאת, יש לו מוצר. הוא בא ואומר באינטרנט, יש לי מוצר. המוצר שלי טוב לך, יפה לך, שווה לך, כדאי לך, כמו כולם. אמרתי לו, אני עושה לך רגע הפוך, תוציא שבוע ימים פיילוט, תעצים את זה מול זה. ואני אמרתי לבחורה, זה מוצר לנשים. רגע, רגע, את לא חייבת את זה. את גם לא צריכה את זה, יש פתרונות אחרים. תרגעי, לא מתים ממה שיש לך. אבל, אם אכפת לך, טיפה.
מעצמת.
והיית רוצה קצת שינוי, ואת רוצה לעשות איזשהו מהלך שהוא בשליטה שלך, תנסי את זה. דרך אגב, עמוד הנחיתה הוא ארוך כאורך הגלות.
כנגד... טסטמוני רק.
לא, 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 לא. הוא ארוך, הוא פשוט מספר לך סיפור לך, ורק בסוף כתוב, אני כאילו מנסה לשכנע אותך, אל תבואי, אל תבואי, אל תבואי, אוקיי. אל תבואי, אל תבואי, ובסוף, אם היית רוצה. הוא לא האמין שיהיה לו ליד אחד. כמובן שמאז זה הקמפיין.
וואו.
כי אם אתם מכירים נשים, ופה הקהל הוא נשים, זה הדבר האחרון שאתה רוצה להגיד לו, כאילו בהוראה, כדאי לך, זה בישבילך. תגיד לו, מה, אתם מכירים את העולם הזה של נשים? אל תדבר אליה ככה. היא לא מוכנה שתגיד לה, תקשיבי לי.
נכון.
מי אתה?
נכון. לא לנשים לפחות.
לא לנשים.
לא לנשים בלבד.
כן. תגיד לי כן, יש איזה שינוי שהקורונה עשתה. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה אפילו בחברות קטנות. פתאום זה כולם הסתערו על הערוצים הדיגיטליים. כולם הבינו שזה, אם אתה לא שם, אתה פשוט באמת, באמת לא קיים. גם אם אתה חברה קטנה. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד אפיקים בתחומים שונים. אנחנו רואים מגמות מאוד מאוד מעניינות של חוויית עובדים, עד כמה היא משפיעה על חוויית לקוח, על תהליכים פנים ארגוניים שמשפיעים לי על המיתוג מעסיק ומשפיעים לי על חוויית השירות. מה אתה יכול לשתף אותנו שהשתנה לנו בשנתיים האחרונות בענף הזה שנקרא הפרסום?
אני חושב שאני יכול לצייר את התמונה, כי לא מספרים את התמונה כמו שהיא. הקורונה מצד קהל הלקוחות הרוכשים שינתה כמה דברים, ומצד קהל הלקוחות המוכרים, לגדיר אותם ככה העסקים, היא שינתה כמה דברים. אחד, המוכרים איבדו כסף.
נכון.
בואו. הם איבדו כסף והם פנו למדיה הזאת כי היא זולה, קודם
נכון,
כל.
נכון.
הם פנו אליה כי היא זולה, כי זה מה שהיה להם, והם אמרו, אנחנו צריכים לידים. זה השפה. עוד דבר שהם אומרים, אנחנו צריכים להכיל את המפלצת. מה זה המפלצת? יש לי 20 איש שעונים לטלפונים, או יש לי 20 סניפים ואני צריך למלא אותם, אני צריך להכיל את המפלצת. הם לא שאלו את עצמם אם האוכל הזה בכלל ניתן להגשה, והאם המפלצת אוכלת את המזון הזה. כי במבחן עלות התועלת, הם גילו עם הזמן שזה לא כל כך עובד. Mm-hmm. מצד שני זה הקהל. הקהל למד שהכל זמני, שכדאי מאוד לשמור בצד על נכסים שיש לו וכספים, שהדבר הכי חשוב בעולם זו המשפחה, mm-hmm. וזה הזמן ביחד. צורת העבודה של הקהל השתנתה, הם עובדים הרבה יותר מהבית, הם, גם הפקקים האלה נוראים, אז גם הם רוצים להגיע לעבודה, הם מגיעים מחר. הדברים השתנו, וההשפעה שאת רואה, לפי דעתי המרכיב העיקרי שלה, היא בזה שעסקים באמת נמצאים די על האדג', הרבה מאוד עסקים, כי אנשים שינו את ההרגלים שלהם, וגם הם, בהישענות שלהם על הלידים, הם חטפו מכה די קשה, כי הם נשענים על זה, ודי התמכרו לזה. ולרגע הם לא עצרו לשאול, אוקיי, מה אני צריך לעשות בשביל לשנות? אז אני חוזר על המנטרה. ודבר אחד לא עשו. וזה, מי שלמד לפחות מהיום הזה את השיעור שלו, הוא יראה שזה יצליח. הקהל של קונה למד לא ששירות זה משהו נדיר במדינת ישראל. הכל נהיה קשה. אפילו הבנקים, ברוב חוצפתם, עד היום הזה שאין קורונה, כדי לקבוע פגישה בבנק, מה שלפני הקורונה הייתי הולך לסניף, נכון?
כן, נכון.
אני צריך לעשות את זה דרך האינטרנט ולקבוע עם הפגישה. זאת אומרת, כולם הלכו לכיוון של אפס שירות. מי שמרים את דגל השירות ויהפוך אותו לסמל, ולא משנה לי מה הוא מוכר כרגע, יראה עלייה אמיתית במחירות וברווחיות, מכיוון שהקהל היום שנמצא באינטרנט גם מספר את זה לאחרים.
נכון מאוד.
והנאמנות שלו למותג, למוצר, לשירות, היא הולכת ועולה. זו ההמלצה העיקרית שלי כרגע למה שקורה בשוק. מי שיהנה מזה, בתוך עולם תחרותי מאוד, זה מי שייתן שירות אמיתי ונהדר.
אני חייבת להודות שאני, אני יוצא לי שאני רוצה ללכת לבנק, ואז אני מוצא את עצמי, לא, לא, אני, איזה פגישה, לא תיאמתי שום דבר, רציתי רק לקפוץ לעשות משהו קטן. אני רוצה ללכת לפלאפון, לשים את המכשיר.
זה בדיוק מה שאומר.
אני לא תיאמתי. אני פשוט פתאום מוצאת את עצמי שכל דבר שאני רוצה לעשות, פתאום סגרו עליי. ומה שאתה מתאר, זה כל כך מדויק ונכון. מי שישכיל ולא ישתמש רק בקמפיינים, במילים מפוצצות בקמפיינים, של לתת שירות של אנשים ולא דיגיטלי, והם באמת יעשו את זה. אנשים עם חוויית שירות ולא לפיתורים.
אבל כן, אתה יודע, זה סוג של סיסמה תמיד שאנחנו רואים, לתת שירות. מתוך הסיסמה הזאת...
כן, אבל לתת שירות שהוא זמין, ואתה לא צריך לתאם מראש.
הסיסמה, אני חושב שחן מתכוון, ותקן אותי אם אני טועה, זה לתת שירות שהוא שירות אמיתי. הרי כל חברה וכל ארגון בחזון שלהם רוצים לתת שירות.
אסף, תן לי תקן אותך. הם גם רואים עם העניין הזה.
לא, הם רושמים את זה אולי, אבל אני לא יודע אם הם מתכוונים, הם רושמים את זה.
הם לא נותנים שירות. הם איבדו את זה.
הם איבדו את זה כי הם לא נכנסו ולא מלכלכים את הידיים, וברמה הטקטית לא נמצאים שם, ולא שמים את זה ברמה הביצועית, היישומית. ואיך אמרנו מיטל, בתוכנית עבודה, אם אתה לא שם ולא מתקצב את השירות, ולא שם אבני דרך, ואין לך אנשי שירות שאתה מדריך אותם, ואתה לא מייצר מסעות לקוח, ואתה לא עושה הרבה מאוד דברים בשירות, אז הסיסמה הזאת לתת שירות, זה לא רק לענות לטלפון תוך שתי דקות, ולהגיד לך זהו, פתרתי את הבעיה. לזה אתה מתכוון.
כן.
אז אני חושב שאנחנו תמימי דעים פה, כי גם אנחנו במרקטינג סולושנס כל הזמן אומרים, יש לפני קורונה ויש אחרי קורונה. ובאמת, מתחבר מאוד למה שאתה אומר, השירות זה פועל יוצא נגזרת מהנושא הזה שנקרא ניהול נכון, ניהול מודרני, נושא של מחירות. אמרנו, יש שירות מגיב, יש שירות יוזם, ויש גם את השירות המוכר. לטעמי, אם אתה שואל אותי, אין במדינת ישראל את השלוש צלעות האלה. יש שירות מגיב באיכות ירודה, אין שירות יוזם, לא מכירים את זה.
כן.
ואין גם שירות מוכר.
כן.
אז אני מסכים איתך פה, הלוואי, ועכשיו מנכ״לים ומנהלים בכירים שומעים אותנו, ומבינים ששם נמצא הכסף.
מנכ״לים, תקשיבו, זה חשוב.
זה הכסף, זה הכסף אמיתי.
תשמע, חן, יש איזושהי משהו שככה אתה יכול לבשר ללקוחות במגזר הפרטי, במגזר הציבורי, משרדי פרסום, דיגיטל, איזשהו הוק שאתה יכול לתת, חברים, תבדקו. א', ב', ג', ד', תעשו.
אני רוצה תתחילו. לאתגר אותו. אני רוצה לאתגר אתכן.
כן.
תראה, אני אומר את זה גם לך, ואני אומר את זה בעיקר לא. אנחנו נמצאים ב-2023, כולם מדברים על דיגיטל, טיק טוק, ומדברים איתך על אינסטגרם ופייסבוק, ומושגים של רימרקטינג, ופתאום עכשיו גם AI, ובינה מלכותית, ונעשה את זה ככה, ונמדוד.
כן.
בוא רגע נעצור, ובוא נדבר רגע באמת, על מה שהיה פעם. הרי מה שהיה פעם עדיין עובד. למה אנחנו, בתור מנהלים, בתור בעלי חברות, בתור מנהלי שיווק, יש לנו איזושהי, אני לא אגיד סלידה, אבל אנחנו קצת מפחדים מהרדיו, מהאופליין, מהשיטי חוצות, מהעיתונות. הרי אתה יודע שזה עובד לא פחות טוב היום גם מהדיגיטל.
תקשיב, קשה להיכנס לתשובה שהיא כוללנית והיא פוגעת לכל אחד בול. אני יכול להגיד לך שלא משנה, בואו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת. מצאתי את התרופה לסרטן. כמה פרסום אני צריך להשקיע בשביל שהקליניקה שלי תתמלא בלידים טובים ואנשים שמגיעים לקנות את התרופה מהסרטן? כמה אני צריך? כלום.
כלום.
כמה מילים נמצאה התרופה לסרטן, לא משנה איפה.
נכון.
והקהל כבר שיש לו חלילה, שיש לו מקורב חלילה, שהוא מכיר שכן חלילה, שהוא מקשמע על מישהו במרחקים חלילה, יפיץ את הידיעה ונגמר הקמפיין. לא צריך לעשות שום דבר. מה זה אומר?
הוא נגמר לפני שהוא התחיל אגב.
מה זה אומר? זה לא, במקרה הזה לא משנה באיזה מדיום השתמשת. הצורך עצמו יביא את הקהלים, ובמידה וזה נכון, גם יקנו את זה, בסדר? ואין לזה מחיר. במצב רגיל, כשאתה בונה מסר נכון, ואתה יודע מי קהל המטרה שלך, אתה כל מדיה שתשים את המסר הנכון שלך, תגיב לך בצורה נכונה. אם תעשה גם טקטיקה שעומדת מאחורי זה, שהיא מעניינת כמו, אם תתקשר אלינו, אתה לא תוכל לקנות, אבל אנחנו נשלח לך בדיוק את כל האינפורמציה, ותוכל לראות ולבחור עוד לפני שאתה גורר את עצמך לחנות שלנו חלילה. למה? כי אנחנו שונאים פקקים. זה כבר מסר אחר.
נכון.
והנה הקהל אומר, בוא נהיה לאכפת להם. אכפת להם מהזמן שלי, ומה יש לי בחיים?
זמן.
אז הנה, בבקשה, הם פנו אליי בדרך אחרת, אז כנראה אכפת להם. ואם את כל האסטרטגיה של החברה אתה בונה סביב אכפת לנו, כמו המוכרנית שאני כבר הגעתי, אומרת לי, תקשיב, זה ממש לא יפה עליך. כי זאת האסטרטגיה. לא, אני לא אגיד לך מה כדאי לך, אבל זה לא. אני פה בשביל לשרת אותך, אבל כמו שצריך. יפה, אמרתי, בוא נה, כל הכבוד להם. באתי וזה, ואמרה לי, לא מתאים, ומצאתי איזה משהו אחר, שאמרה לי, וזה יפה. אוקיי? או, תדעת, אם כבר לקחו לעולם הזה, נכנסתי לחנות, וזה כן לבוש, והיא רק שאלה אותי שאלה אחת שנכנסתי. שמי רונית, אני פה בשביל לשרת אותך. רק שאלה אחת, לאיזה אירוע אתה מחפש את הבגד? זה שאלה שלא שואלים. למה את שואלת? כי כל אירוע דורש משהו אחר. אם זה משהו קאז'ואל, אם זה פגישה, אני אקח את זה לכיוון הזה. אם זה חתונה, אני אוכל לקצר לך את התהליכים. אני אומר, בוא נה, אכפת לבחורה.
בדיוק.
חבר'ה, זה טקטיקות קטנות.
וואו, אתה יודע למה יש לי דז'וו? אתה זוכר את אשת המחירות שאמרה, הייתה מישהי שביטלה פגישה. יום למחר, היא ביטלה פגישה כי היא הייתה חולה, או בעלה היה חולה, ויום למחרת היא התקשרה לא כדי לתאם איתה מחדש, אלא כדי לשאול אותה איך היא מרגישה.
הנה ההבדל.
וזה הבדל.
אני אתן לך סיפור
זה
אמיתי.
זה הבדל.
אם את מרשה לי...
תן לנו אישור, אתה מנהל המחירות פה, כן?
בסדר, אני מאשר, תתקדמו.
אני אספר את הסיפור ההפוך. יש לי רופא שיניים מדהים שאני מלווה אותו, והמחלקה שמטפלת בנושא של התקשורת עם הקהל בחוץ, בחרה בבחורה שמעולם לא עבדה. בחורה דתייה מדהימה, שבאה מבית טוב, מעולם לא עבדה. והיא נכנסה לתפקיד, ואם כולם עמדו על... בערך 40% המראה בין פונה למגיע לפגישת אבחון, לפה מלא. סיפור של 100,000 שקל. שיקום פה מלא. הבחורה הזאת הגיעה ל-92% והיא מעולם לא עבדה. אז אספנו את השיחות שלה ואני רק מתאר לכם שיחה אחת מתוך כל השיחות.
יאללה שוט, רוצים לשמוע.
היא מתקשרת לאדון שאמור להגיע לקליניקה והוא עוד לא הגיע. והוא לא עונה לה. והיא מתקשרת כשהשעה הגיעה, והוא לא עונה לה. היא למחרת מתקשרת אליו מיוזמתה. כי היא בחורה טובה מבית טוב. וזאת השיחה. אני משנה את השמות. יוסי? כן, מי זאת? אני משנה את השמות. אורטל מהקליניקה של דוקטור זה וזה. אתה בריא? כן, למה? כי אני נורא פחדתי. אתה לא הגעת אתמול ופחדתי שקרה משהו, כי אתה סיפרת לי בשיחה הראשונה שאתה מפחד לנהוג. והייתי בהיסטריה, ואני הכי שמחה שאתה בריא, ורציתי לאחל לך יום טוב, ושתהיה בריא ותשמור על עצמך, ויוסי, הכי חשוב לי שתהיה בריא. זה השיחה, שיחה פשוטה נורא. ויוסי אומר לה, אבל אני לא באתי אתמול. אז היא אומרת לו, אני יודעת, אבל מה זה קשור? הכי חשוב שאתה בריא. יוסי הגיע, יוסי לא היה קונה כלום מאף אחד, אני ראיתי אותו, הוא לא קונה. הוא סגר טיפול מאוד יקר, בגלל בחורה אחת שהרתה לו אהבה ולא ניסתה למכור לו כלום.
ברור, אבל אני רוצה להגיד לכם חברים, שאיך אומרים, בואו נפרוש בסי, זה הסיפור שאפשר לחתום פה את הפודקאסט שלנו, כי זה באמת משקף את כל מה שדיברנו עליו. האכפתיות, האנשים.
המגע.
והמגע. חן ורד.
היה לנו עונג.
מה זה עונג? הרבה מעבר לעונג, אני מאחלת לכם, לנקודת איזון כלכלה ופרסום בעם, להמשיך להצליח ולהוביל מותגים, בין אם זה כלכלית, בין אם זה פרסומית, ובשורה התחתונה בתוצאות. תודה למאזינים שלנו ולפרק המעניין שלנו בסדרת מנהלים משפיעים. ייכנסו לערוץ שלנו ולכלל הפרקים בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. מרקטינג סולושנס.
מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.